בקיצור נמרץ, המחקרים הבולטים מן המחצית הראשונה של אפריל 2015. פעילות גופנית בעוצמה גבוהה קשורה לתפקודי מין וזקפה טובים יותר בגברים. לא מפתיע, אך טוב לדעת, שגם הוכח מחקרית שגברים הנוהגים לקיים רמה גבוהה של פעילות גופנית מדווחים על תפקודי זקפה ומיניות טובים יותר בלי תלות במוצא שלהם. כך עולה ממחקר ראשון שבחן קשר זה ואשר מתפרסם ב-Journal of Sexual Medicine. מתוצאות המחקר עולה שההשפעה החיובית של פעילות גופנית נמצאה רק באלו שביצעו פעילות גופנית בעוצמה של לפחות 18 יחידות מטאבוליות אקוויוולנטיות, MET, שבועיות. היינו, ביצוע של לפחות שעתיים של פעילות מאומצת כמו ריצה או שחייה, או 3.5 שעות של פעילות בעוצמה בינונית, או 6 שעות של פעילות קלה כמו הליכה. החוקרים סבורים שנתונים אלה תומכים בקיום מחקרים אקראיים שיבחנו את השימוש ברמות פעילות גבוהות מעל 18 שעות MET שבועיות במטרה לשפר תפקודי זקפה ומין. למוצא של המשתתפים לא הייתה השפעה על מידת הקשר בין הפעילות לתפקוד המיני, מה שמלמד שהתועלת של פעילות גופנית בהקשר זה דומה בלבנים ושחורים, מציינים המחברים. במחקר השתתפו 295 גברים בריאים יוצאי צבא, אשר השתתפו במחקר שנועד להעריך גורמי סיכון לסרטן ההרמונית. הגיל החציוני היה 62, וכשליש מן המשתתפים היו שחורים. חציון ה-Body Mass Index היה 30.5 קילוגרמים למטר רבוע, 39% סבלו מסוכרת מסוג 2, ו-36% ממחלת לב כלילית. על בסיס דיווח עצמי של פעילות גופנית שבועית, 44% סווגו כחסרי פעילות, פחות מ-3 שעות MET בשבוע, 17% היו פעילים באופן קל, 3-8.9 שעות MET שבועיות, 13% פעילים בעוצמה בינונית, 9-17.9 שעות MET שבועיות, ו-26% פעילים ברמה גבוהה, מעל 18 שעות MET שבועיות. ציוני התפקודים המיניים זקפתיים היו 53.4 נקודות בסרגל של עד 100 נקודות, המבוסס על הערכת תפקוד מיני בחולי סרטן ארמונית, מה שמצביע על רמת תפקוד נמוכה יחסית. ואולם, ציוני התפקוד עלו באופן משמעותי ומובהק ככל שרמת הפעילות הגופנית הייתה גבוהה יותר. מרמה של 33.4 נקודות במשתתפים חסרי פעילות ועד ל-70 באלו עם רמת פעילות גבוהה. בניתוח רב משתנים נמצא שפעילות גופנית גבוהה הייתה קשורה לרמת תפקוד מיני זקפתי גבוהה יותר של 17.3 נקודות בהשוואה למשתתפים חסרי פעילות, פער שהיה גדול מ-16.5 המוגדר כסף הבדל בעל משמעות קלינית. רמות פעילות גופנית נמוכות יותר הראו השפעה קטנה יותר ולא מובהקת על התפקוד המיני. החוקרים מסכמים כי למרות כמה מגבלות למחקר, כמו היעדר נתונים על משתנים מסבירים אפשריים אחרים, כמו רקע סוציו-אקונומי ושימוש בתרופות, הנתונים באשר לקשר בין פעילות גופנית לתפקוד מיני נתמכים על ידי עדויות מחקריות ממחקרי אוכלוסייה קודמים. הערת המערכת. זה כמובן אינו מפתיע, כי יש אין ספור מחקרים המעידים שפעילות גופנית קשורה לשיפור בתפקודים גופניים ומנטליים רבים, שוודאי יש להם תפקיד גם בתפקוד המיני והזקפתי התקין. אבל יש כאן בהחלט מסר חשוב שאפשר להעביר לגברים רבים, ובכך לתת להם עוד סיבה טובה וחשובה להגביר את הפעילות הגופנית שלהם. ניתוח בריאטרי מביא לנסיגה מהירה של טרשת עורקים תת-קלינית, מתוך כנס מטעם ה-EAS. במטופלים שמנים לאחר ניתוח בריאטרי שבוצע לצורך ירידה במשקל, נרשמה נסיגה משמעותית בטרשת עורקים תת-קלינית חודש אחד לאחר הניתוח, וירידה זו בטרשת עורקים, כפי שנקבע לפי מדד IMT, אינטימה מידיה תיקנס באורכי התרדמה, נותרה משמעותית שנה אחת לאחר הניתוח להפחתת משקל. כך עולה מתוצאות מחקר חדש שהוצג במהלך כינוס מטעם ה-European Atherosclerosis Society. החוקרים מציינים כי הירידה במדד IMT באורכי התרדמה הייתה בולטת יותר במהלך ששת החודשים הראשונים בהשוואה לירידה במשקל הגוף. מדגם המחקר כלל 54 נשים עם מדד מסת גוף של 40 קילוגרמים למטר רבוע ומעלה, או מדד של 35 עד 40 קילוגרמים למטר רבוע, עם גורמי סיכון נוספים למחלות לב וכלי דם שעברו ניתוח שרבול קיבה. בתחילת המחקר, מדד מסת הגוף הממוצע עמד על 44.4, והיקף המותניים הממוצע עמד על 120 סנטימטרים. רמות ה-LDL וה-HDL הממוצעות בתחילת המחקר עמדו על 110 ו-42 מיליגרמים לדציליטר בהתאמה. חודש אחד לאחר הניתוח, תועדה ירידה מובהקת סטטיסטית ב-OVIMT באורכי התרדמה. ירידה מ-0.893 מילימטרים בתחילת המחקר ל-0.718 מילימטרים. לאחר שנה אחת, OVIMT באורכי התרדמה עמד על 0.657 מילימטרים. החוקרים זיהו מתאם בין הירידה בשכבת IMT באורכי התרדמה ובין ריכוז סוכר בדם בצום, רמות LDL, מדד מסת גוף והיקף המותניים. לאחר חודש אחד נרשמה ירידה קלה ברמות HDL, אם כי השינוי לא היה מובהק סטטיסטית ולא תועד שינוי ברמות CRP. החוקרים מציינים כי חולים לאחר ניתוח מצויים במצב דלקתי מוגבר, כפי שמשתקף לפי רמות CRP, וככל הנראה לדבר זה יש השפעה על רמות HDL. הם מוסיפים כי המחקר כלל רק נשים, אך מאמינים כי אותה נסיגה מהירה בטרשת עורקים תת-קלינית צפויה גם בגברים. מתוך כינוס מטעם ה-EAS. האם יש תועלת בהערכת משך טיפול נוגד תסיות כפול לאחר התערבות כלילית מלאורית? במאמר שפורסם בכתב העת Journal of the American College of Cardiology, כותבים חוקרים כי בהשוואה להפסקת טיפול נוגד תסיות כפול לאורך 12 חודשים בלבד, הערכת משך הטיפול ל-30 חודשים הביאה להפחתת הסיכון לפקקת בתומכן ואוטם שריר הלב, אך גם לעלייה בסיכון לדימום קל עד בינוני בחולים לאחר השתלת תומכן, בין אם הפעולה בוצעה לאחר אוטם ראשוני של שריר הלב או אנגינה יציבה. ברקע למחקר, החוקרים מסבירים שהתועלת והסיכון של הערכת משך טיפול נוגד תסיות כפול עשויים להיות שונים בחולים עם אוטם חד של שריר הלב בהשוואה לחולים עם תמונה יציבה יותר. במסגרת המחקר הנוכחי הם ביקשו להעריך את התועלת ואת הסיכון של 30 חודשי טיפול נוגד תסיות כפול לעומת 12 שבועות טיפול בחולים העוברים השתלת תומכן כלילי. מחקר DAPT הינו מחקר אקראי, כפול סמיות, מבוקר פלסבו, להשוואה של 30 חודשי טיפול נוגד תסיות כפול אל מול 12 חודשי טיפול לאחר השתלת תומכנים לעורקים הכליליים. החוקרים בחנו גם את ההשפעה של המשך טיפול בטיאנופירידינים על אירועים איסקמיים ואירועי דמם בחולים שהתקבלו תחילה עם אוטם שריר הלב. תוצא הסיום המשולב הוגדר כפקקת ודאית או חשד לפקקת של התומכן ו-MACCE, Major Cardiovascular and Cerebrovascular Events, שילוב הכולל תמותה, אוטם שריר הלב או אירוע מוח. תוצא הבטיחות העיקרי היה דימום בינוני עד חמור. מבין 11,648 חולים שחולקו באקראי במסגרת המחקר, 30.7% מן החולים התקבלו עם פרזנטציה של אוטם שריר הלב. לאחר 12 עד 30 חודשים, המשך טיפול בטיאנופירידינים הביא להפחתת הסיכון לטרומבוזיס של התומכן בהשוואה לפלסבו בחולים שאושפזו בשל אוטם חד של שריר הלב ובאלו שלא. הירידה בשיעורי MACCE עם המשך טיפול בטיאנופירידינים הייתה גדולה יותר באופן מובהק סטטיסטית בחולים עם אוטם שריר הלב, 3.9% לעומת 6.8%, יחס סיכון של 0.56 בהשוואה לאלו בלא אוטם שריר הלב, 4.4% לעומת 5.3%, יחס סיכון של 0.83. בשתי הקבוצות המשך טיפול בטיאנופירידינים הביא להפחתה מובהקת באוטם שריר הלב, אך עם עלייה בדימומים. החוקרים מסכמים וכותבים כי בהשוואה לטיפול במשך 12 חודשים, טיפול נוגד תסיות כפול במשך 30 חודשים הפחית את הסיכון לפקקת בתומכן ואוטם שריר הלב בחולים עם פרזנטציה ראשונית של אוטם שריר הלב ובלא אוטם שריר הלב, לצד עלייה בשיעור הדימומים. מעקב ואיזון דלקת מפרקים שגרונית עשוי להפחית את הסיכון למחלות לב וכלי דם לאורך זמן. בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית, רומטואיד ארטריטיס, למעקב ולאיזון לאורך זמן עם תרופות אימונומודולטוריות ערך מוסף בדמות הפחתה משמעותית של הסיכון למחלות לב וכלי דם ללא תלות בסוג הטיפול התרופתי. כך עולה מנתונים פרוספקטיביים שפורסמו במהלך חודש מרס בכתב העת Arthritis and Rheumatology. החוקרים בחנו את הנתונים ממאגר קורונה, Consortium of Rheumatology Researchers of North America, הכולל נתונים על אודות חולים המטופלים על ידי 268 רומטולוגים ב-35 מדינות. מדד Clinical Disease Activity Index כולל את דיווח הרופאים על אודות מספר המפרקים הרגישים והנפוחים, ומשקף את ההערכה של המטופל ושל המטפל את הפעילות הגלובלית של דלקת המפרקים. החוקרים עקבו אחרי קרוב ל-25 אלף חולים עם דלקת מפרקים שגרונית במשך קרוב לשלוש שנים לאחר הביקור הראשוני, ועד לראשון מבין הבאים, 30 בדצמבר 2011, חולים שעבדו במהלך המעקב, חולים עם אירוע קרדיו-אסקולרי ראשון או תמותה. 76% מן החולים היו נשים, רובם עם דלקת מפרקים שגרונית למעלה מעשור. במולכי טיפול, 61% נטלו טיפול בנוגדי דלקת שאינם סטרואידים או מעקבים סלקטיביים של קוקס 2, 84% טופלו במתוטרקסט ו-48% טופלו במעקבי TNF. מבין מדגם גדול של חולים עם דלקת מפרקים שגרונית שהיו במעקב במשך חציון של 2.7 שנים, זיהו החוקרים מגמה משמעותית לכיוון הפחתת הסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים עם שיפור פעילות המחלה. ירידה של 21% בסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים לכל ירידה של 10 נקודות במדד ה-Clinical Disease Activity Index, וירידה של 53% ממחלה בפעילות גבוהה להפוגה. ממצאים אלו מעידים על החשיבות של איזון לאורך זמן של פעילות דלקת מפרקים שגרונית, לא רק שיפור בכאב ובתפקוד, אלא גם הפחתת סיכון למחלות לב וכלי דם. פרצטמול אינו יעיל לטיפול בכאבי גב או אוסטאוארטריטיס של הברכיים או הירכיים. מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת British Medical Journal עולה כי פרצטמול אינו יעיל להקלה על כאבי גב תחתון, והביא להקלה קלה וחסרת משמעות קלינית בכאבים על רקע אוסטאוארטריטיס של הברכיים או הירכיים, לצד עלייה של פי ארבעה בסיכון להפרעה בתפקודי כבד. על בסיס ממצאי הסקירה השיטתית, החוקרים מציעים לשקול מחדש את מקומו של פרצטמול בטיפול בכאבי גב או כאבים על רקע אוסטאוארטריטיס. במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את היעילות ואת הבטיחות של פרצטמול בטיפול בכאב ספינלי או כאב על רקע אוסטאוארטריטיס של הירך או הברך. לשם כך הם ערכו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה לאחר חיפוש במאגרי מידע מובילים. הסקירה כללה מחקרים מבוקרים אקראיים להשוואת היעילות והבטיחות של פרצטמול מול פלסבו להקלה על כאב ספינלי ואוסטאוארטריטיס של הירך או הברך. הסקירה כללה 12 מאמרים, 13 מחקרים אקראיים, ומן הנתונים עולות עדויות באיכות גבוהה, ולפיהן פרצטמול אינו יעיל בהקלה על עוצמת הכאב ומוגבלות או בשיפור איכות החיים בטווח הקצר בחולים עם כאבי גב תחתון. באשר לחולים עם אוסטאוארטריטיס של הירך או הברך, הממצאים מעידים על עדויות באיכות גבוהה, ולפיהן פרצטמול מספק הקלה מובהקת סטטיסטית, אך בלא חשיבות קלינית, בכאבים ובמוגבלות בטווח הקצר. מספר החולים שדיווחו על אירועים חריגים, יחס סיכון של 1.0, אירוע חריג חמור, יחס סיכון של 1.2, או פרישה מן המחקר בשלב אירוע חריג, יחס סיכון של 1.2, היה דומה בקבוצת הטיפול בפרצטמול ובקבוצת הפלסבו. החוקרים מסכמים וכותבים כי פרצטמול אינו יעיל בטיפול להקלה על כאבי גב תחתון, ובעל תועלת מינימלית בטווח הקצר בחולים עם אוסטאוארטריטיס. ממצאים אלו תומכים שקילת ההמלצות להתבסס על פרצטמול בחולים עם כאבי גב תחתון ואוסטאוארטריטיס של הירך או הברך בהנחיות הקליניות.